אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם איציק יושע.
לחיות בגיל השלישי.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו 60 החדש. עוד מעט נדבר כאן על מה קורה לזיכרון השכול של מרים יחיל וקס, ששכלה את בעלה במלחמת ששת הימים ומפרסמת כעת אסופת מכתבים שכתבה לו. נדבר גם על תערוכת בובות יוצאת דופן של הדוקטור שרה לוי שתיפתח בחולון, והיא גם תספר לנו איך היא לימדה את צ'ה גווארה לימודי רפואה כשהייתה סטודנטית בבואנוס איירס, ואיזה מין סטודנט גרוע הוא היה. נדבר גם על תופעה מפתיעה בבתי אבות ובדיור המוגן, חרמות. חרם, כן, של קבוצות דיירים כנגד דייר או דיירת. נבדוק גם איך הצוותים מתמודדים עם מלכת הכיתה שמסרבת למות. אנחנו מדברים רק על התפקיד, על התפקיד. וכמובן יהיו לנו שירים ישראלים ותיקים מראשית הפופ הישראלי, ככל שנספיק. בצוות הבוקר ענת שרון בלייס, עריכת משנה אירה וקסלר בהפקה. אהלן, איידיונוב, היא טכנאית השידור. אני איציק יושע איתכם עד 12.
60 החדש.
ביום השני למלחמת ששת הימים, בשישה ביוני 1967, נהרג סגן יונתן יחיל, אז סטודנט טרי לאדריכלות. הוא נהרג בקרב באבוטור, יונתן יחיל השאיר אחריו אלמנה צעירה, מרים יחיל. ואחרי שנות אבל, געגועים וזעם, מרים התאוששה ונישאה לגבי וקס, טייס ואדריכל. לבנם שנולד הם קראו יונתן. לימים דוקטור מרים יחיל וקס נודעה כסופרת, כמתרגמת ודרמטורגית מאוד מוערכת. הספר שנה אחת שרואה אור עכשיו בהוצאת פרדס הוא בעצם אסופת מכתבים שכתבה דוקטור יחיל וקס לבעלה הטרי אז, סגן צעיר במילואים. היא כתבה לו בימים של לפני הלחימה, אבל לא פסקה מלכתוב לו ואליו גם אחרי שנפל. מה קורה לזיכרונות מאז כשהם יוצאים אל העולם בספר שחושף בעצם אינטימיות של אוהבים שנגדעה על ידי המלחמה? שלום ובוקר טוב לדוקטור מרים יחיל וקס.
שלום, שלום, בוקר טוב.
אני רוצה לקחת אותך לרגע שהיה בוודאי מאושר המון שנים אחורה, 1966, ערב החתונה שלך ושל יונתן. כמה החיים נראו מבטיחים באותו ערב?
מאוד, אתה יודע, כשאתה בן 20, כשאתה צעיר, כשאת צעירה, הכל נראה נהדר, וגם בעיקר נראה תלוי בנו. אנחנו נחליט, אנחנו נבחר, אנחנו נעשה כך, אנחנו נעשה אחרת. כן, התמימות הקדושה.
כן, ובעצם ימים אחדים אחרי, זאת אומרת שנה, כמעט שנה, פחות משנה אחרי אותו ערב, שבו חשבתם שאתם תקבעו את גורלכם, הגורל תיעתה בכם. איפה קיבלת את הידיעה על נפילתו של יונתן?
אני לא רוצה להקדים את הספר. אני לא קיבלתי בדיוק את הידיעה הזאת. אני הייתי בחיפה, גרנו בחיפה, והייתי במילואים באזור חיפה, אבל
אני מרים? הדוקטור מרים יחיל, אנחנו בשיחה איתה לספר החדש שלה, שנה אחת. ספר שהוא אסופת מכתבים לבעלה שנהרג במלחמת ששת הימים, יונתן, פחות משנה לאחר שנישאו. עכשיו היא מאגדת את המכתבים האלה ביחד עם מכתבים נוספים לכדי ספר ביוני הקרוב, 5 ביוני, ליתר דיוק, נציין את יום מלחמת ששת הימים שהיה ב-1967. מרים איתנו שוב על הקו?
כן, אנחנו נותקנו, מחייגים כן. אליי, ואני ממש לא יודעת איך מבטלים שיחה ממתינה, אפרופו.
אוקיי, אפרופו חוסר השליטה בחיים שלנו.
כן, חוסר השליטה בחיים שלנו, בטכנולוגיה, שאני לא יודעת גם טכנולוגיה, אבל אני ממש לא טובה בזה.
אוקיי.
מה שסיפרתי זה שבאותה, בתחילת, אנחנו גרנו בחיפה, אחרי שהתחתנו, ו... בתקופת ההמתנה גם לי קראו למילואים, והייתי במילואים בחיפה, כך שלא קיבלתי שום הודעה, גם לא הודיעו בהתחלה לאף אחד, אבל חברותיי הטובות שגרו בירושלים שמעו שמועות, כי ירושלים הייתה מאוד קטנה, וכשנהרג דמות ידועה למדי כמו יונתן, אז השמועה רצה. ואז החברות שלי הגיעו אליי.
הוא גם השתתף בקרב בירושלים, באבו תור.
באבו תור, ממש מרחק זעום מהבית שלו, מבית הוריו. האמת היא שהחברות שלי הגיעו אליי, והם שמעו שמועות, והחליטו שמוטב שאני אהיה בירושלים ולא בחיפה, למרות שהשמועות לא היו מובהקות, לא ידעו בדיוק מה קרה. והגעתי לירושלים, ובכל מיני דרכים, הכלכלות, הצלחנו לאמץ את השמועה, וגם ליצור קשר עם אחי ועם ההורים שלו. בקיצור, חברותיי אחראיות לזה שלא הייתי בחיפה לבד, ולא חיכיתי בגפי שם להודעה, שהגיעה דרך אגב באיחור רב מאוד, הבלגן חגג, אמנם המלחמה הייתה נורא קצרה ואף אחד לא הספיק להיערך, אבל חרף זאת, זה היה מאוד מוזר, ההודעה הגיעה כעבור, הרשמית הגיעה כמעט כעבור חודש, זה מה שנקרא אין חדש תחת השמש במובן הזה.
למרבה הזעם והצער.
והסיפור המעניין של המכתבים האלה הוא שאני די שכחתי מהם, זאת אומרת, בחרתי את החלק הראשון שכתבתי לו מכתבים בהמתנה, את זה זכרתי. זכרתי גם שכתבתי על התקופה הזאת שהייתי בירושלים עד שהגיעה
אני ארצה לקרוא עוד מעט ברשותך את המכתב הראשון שמופיע בספר, אבל אני רוצה לשאול אותך לפני זה, המכתבים האלה, איך הם חזרו אלייך?
הם היו אצלי תמיד.
זה מכתבים שלא שלחת אליו.
המכתבים, כתוב שם, זה מופיע בספר, אחד או שניים מהם כן נשלחו וחזרו אליי עם החפצים, אבל הרוב היה...
לזה התכוונתי, כן.
כן, הרוב היה כתיבה שכתבתי בעצמי ושמרתי לעצמי, ותכננתי להראות לו, הוא היה אמור להגיע לחופשה באיזשהו שלב, וזה גם לא קרה. אני נסעתי לשם פעם אחת, זאת אומרת, היו כל מיני סיבות לא לשלוח את המכתבים, ואחר כך הייתה סיבה מהותית לא לשלוח אותם שכבר לא היה מען.
אנחנו למרבה, כן, למרבה הכאב. אני באמת רוצה לקרוא את המכתב שבו את גם מספרת על הפעם הזאת שהגעת לשם. זה המכתב שפותח את הספר, 4 ביוני 1967. היום יום הולדת, התשמע קולי, טולטול שלי. הרדיו ביחידה פתוח כל הזמן. מחכים. אני עובדת כאילו רגיל, אבל הפחד מושל בי. מתאפקת מבכי, מריצה אליך מכתבים, לקשור אותך אליי, להאחיז אותך בי, בחיי, בחיינו. אולי אשלח, ואולי לא יהיה טעם, כי לא תהיה מלחמה וישחררו אותך הביתה. אתה רואה, אני משתדלת לחשוב מחשבות חיוביות. השחר עולה, תחלת ממעל, ומתחת תחלת קוצפת של ים, המעמיד פני רוגש. תיאמתי עם הוויברים והם יבואו לקחת את הוגו לירושלים עד שתיגמר ההמתנה הארורה או מה שיבוא בעקבותיה. אני לא רוצה לשלוח אותו, אבל ההורים שלך הצבנו אותי בטלפון עם הנימוקים ההגיוניים. אין סיבה שהוא יסבול כל כך בגילו. אתה לא נמצא עכשיו וגם אני לא בבית. יהיה לו יותר טוב עם אנשים שהוא מכיר בבית שהוא גר בו רוב חייו. חבל שאי אפשר לשאול אותו מה הוא מעדיף. הוא מתגעגע אליך נורא, רובץ מול הדלת בציפייה ונאנח. כל פעם שהיא נפתחת הוא מזדקף, מרחרח וצונח חזרה מאוכזב. אני מקווה שאחרי שהכל ייגמר תחזיר אותו אלינו. אמש, בשובי ממך, כמעט בחצות, הרוסה מהעייפות, הספקתי להוציא אותו לסיבוב פרידה. הוא הריח אותך בי, קשקש בזנבו, לא הבין אם עת לשמוח או לא. שכבתי לישון מרוצה מעצמי, מהעזתי. בזכותי לא היית לבד בשבת. בזכותי היו לנו רגעי קסם ביער. בזכותי חגגת 22 בחיק המשפחה ואפילו התנהגת יפה אל אמא שלך. שכחתי לספר לך שהדודות שלי הביאו לך עוגות יום הולדת. אשמור אותה במקרר. בחרתי לקרוא את המכתב הזה, אנחנו עם דוקטור מרים יחיל עתיתי. מרים?
בבקשה.
עתיתי?
כן, אני שומעת.
אני בחרתי לקרוא את המכתב הזה משום שבאמת הוא מקפל אולי את כל הטוב ואת כל הרע והנורא שבסיטואציה הזאת. מתי החלטת בעצם שאת רוצה שהמכתבים האלה יראו אור?
האמת היא שאני לא בדיוק החלטתי. אני אחרי שגיליתי שזאת הרימה כזאת גדולה ושזה באמת מכסה שנה שלמה, ולא רק מכתבים, היו שם עוד כל מיני קטעים ככה שכנראה כתבתי מתי שהוא, אנחנו מדברים על לפני הרבה מאוד שנים. והתחלתי לקרוא אותם, ואמרתי, טוב, במקום לקרוא ככה סתם ניירות צהובים, תקלידי אותם. והכנסתי, הקלדתי אותם למחשב. וכל מי שמכיר תהליך כזה יודע שכשאתה עושה את זה, אז אתה אומר, רגע, מה, למה, איך, ומה פה, ומה... בעצם גיליתי את השנה הזאת שדי מחקתי אותה. אנשים מדברים על טראומות, אז דיברו פחות על טראומות, אבל כנראה שמחקתי את זה איכשהו, מחקתי את הזיכרון של התקופה הזאת, או לפחות את החלק הכתוב של הזיכרון הזה. אתה יודע, הזיכרון זה פעולה מודעת. אנחנו רוצים לספור משהו או לא רוצים, זה מין מעשה מודע של הזכרות, ואני כנראה לא רציתי כל כך לחשוב על השנה הזאת. וכשקראתי את המכתבים, גיליתי שהיו בה דברים מאוד יפים, היו בה רגעים באמת ויחסים וחברויות של ארץ ישראל היפה של פעם. באמת אנשים נהדרים שככה, בלי להיות חברים טובים שלי, נחלצו להגן עליי. אני קוראת לזה מין משמורת משותפת של שני שכנים שלי, שפשוט לקחו את זה על עצמם, אני לא יודעת למה, לקחו על עצמם את התפקיד של לשמור עליי, להוציא אותי מהבדידות, כי לבד היה לי די ויותר בתקופה הזאת. וזה היה החלק שהפתיע אותי, כי באמת זכרתי רק פרטים קטנים ממנו, לא זכרתי כמה זה היה עמוק ומהותי. וגם היחסים עם ההורים שהשתנו במשך הזמן, מכעסים לאהבה גדולה וקרבה גדולה. זה פתאום נראה לי סיפור שראוי לספר אותו. יחד עם זה היססתי מאוד. נתתי אותו לקריאה לאנשים שעליהם אני בודקת, מה שנקרא, חומרים.
שהרי את סופרת ומתרגמת.
נכון. והם אמרו לי, מה זאת אומרת? אין מה להסס, את מוכרחה לפרסם את זה. זה מאוד שובר לבבות. אז אם מישהו רוצה שליבו יישבר קצת, זה לא ספר שמח, מה אני יכולה לומר להגיד? זה לא משעשע ולא משמח. זה חוויות של של ילדה שלי, באישה בת 21.
אישה בת 21, כן. אני רוצה, בכל זאת, אם תוכלו לי לקחת אותנו אחרי ה... בכל זאת הייתה החלטה לקחת את המכתבים האלה, להקליד אותם, להעלות אותם על קבצים ולחשוב עליהם במושגים של אריזת ספר בסופו של דבר. כן, מה את רוצה להסתייג?
לא, כי זה לא בדיוק היה החלטה, זאת אומרת, אחרי שנתתי את זה לקריאה, אחד מהם מסר את זה למישהו שהוא עורך בהוצאה גדולה, והתגובה הייתה מאוד...
בנומר חיובית. כן, אנחנו באמת נתפלים לזוטות. אני רוצה להגיע למשהו שיותר מעניין.
בשלב מסוים אמרתי לעצמי שאני יכולה לשנות קצת פרטים, למרות שכמו שאתה יודע, וגם מי שמכיר אותי יודע, אפשר לזהות שם את הנפשות הפועלות. אבל חלק גדול מהם הם כבר לא איתנו, ולא הייתה לי הזדמנות לשאול אותם.
אז שינית אותם.
שיניתי פרטים מזהים.
אני בכל זאת רוצה, אם תוכלי לקחת אותנו אל מלאכת האיסוף הזאת, אל האינטימיות המחודשת הזאת שלך עם המכתבים האלה, בזמן שאת מקלידה אותם. באיזה צבעים נצבעו הזיכרונות שעלו? הנסיעה הזאת אליו בטרמפים, הכלב המשותף, מה זה מציף בך בזמן שאת מקלידה את המכתבים?
אני חושבת שאני אומרת את זה שם באיזה מקום. הזמן לא מכה. הוא לא מכה בכלל, גם ביומיום, בלי קשר לכתיבה, אבל במיוחד כשקוראים את הדברים האלה, ואת הפרטים של היום הראשון לבד בבית, היום השני לבד בבית, היום השלישי לבד בבית, פתאום הדברים האלה חוזרים, כולל הדירה הזאת שלא ראיתי אותה 50 שנה. זה פתאום קרה אתמול. אני חושבת שזה גם קשור לעובדה שזיכרונות, אצלי לפחות, הזיכרונות של עד גיל 30 הם מאוד טריים ומאוד ברורים ועם תאריכים ושעות, ואחר כך כבר פחות. אבל... זה היה תהליך כואב, זה היה תהליך שלא כל כך טיפיתי לו. אמרתי לעצמי, אוקיי, תקלידי שזה יהיה במחשב, שזה לא יתפורר בניירות, אבל מה שקרה תוך כדי ממש לא תכננתי, וזה באמת היה לחזור למכה הזאת הנוראה, שאי אפשר בכלל לדמיין אותה בגיל כזה, בגיל כל כך צעיר. וגם לא... וגם המלחמה הקצרה הזאת, וכל מה שקרה מסביב, ופתאום אנשים... עכשיו, אני ירושלמית במקור, אני ירושלמית מלפני 67, ומאוד אהבתי את ירושלים הקטנה ההיא. ועברתי איזשהו אנטגוניזם שלא עבר לי עד היום, זאת אומרת, אני לא הולכת לבקר במקומות שלא היו... שייכים למדינת ישראל לפני שנה 67, כשהיוצא מן הכלל היחיד היה רמת הגולן, בגלל אותם חברים ושכנים שלי שנלחמו שם. אז איתם הלכתי לבקר ברמת הגולן, ממש סמוך לסוף המלחמה. הדברים האלה שנקבעו בגיל 21 בסיטואציה באמת של טרגדיה נוראה, אני חושבת שהם נקבעו, זהו. הם לא, העבר לא נעלם, הרגשות הכואבים האלה לא קהו, והחשבון שלי עם עצמי ועם מדינת ישראל שהשתנתה, אני שייכת לדור של מה זאת אומרת לא להתגייס לקרבי, ומה זאת אומרת לא להילחם, ומה זאת אומרת לא להיות בקו הראשון. במחשבה לאחור, יש לי הרהורים נוגים על תפיסת העולם הזאת.
כן. קראתם לבינכם, שנולד לך מנישואייך לגבי וקס, קראתם לו יונתן.
נכון.
ספרי לנו על ההחלטה הזאת.
זה היה די כמעט מובן מאליו. זאת אומרת...
גם לגבי?
גם לגבי, כן, שיהיה ילד חי, ושיהיה, ההורים של יונתן מאוד, תמכו והיו בקשר מאוד טוב איתנו במשך השנים עד שהחלטנו להינשא. זה לקח זמן, הפעם יותר זמן מאשר עם יונתן. אבל כן, זאת הייתה החלטה די אוטומטית, די ברורה, מובנת מאליה שצריך להיות אדם, אדם חי שהוא חלק ממני ושהוא... אני גם כתבתי את זה במכתבים הרבה פעמים, שאני לא מרגישה שנפרדתי ממנו, ואני לא מרגישה צורך להחליף את השם, ואני לא מרגישה לקחו אותו ממני. אני לא התגרשתי ממנו. זה לא משהו שקרה מרצוני.
כן, ושאר הזיכרונות והכאבים והגעגועים האלה בספר, שנה אחת שכתבת עכשיו, ויצא בהוצאת פרדס, הדוקטור מרים יחיל וקס. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה לך.
להתראות. 60 החדש. הדוקטור שרה לוי היא ניצולת שואה בת 84 עד 120. היא חיה בחולון, ושנים רבות היא הייתה רופאת ילדים וגם פסיכוגריאטרית. בעוד מעט אנחנו נשמע על זה יותר. ביום חמישי הקרוב תיפתח בגלריה חנקין בחולון תערוכה שכולה כולה עבודות שלה תחת הכותרת שרה סורגת. אחרי שבעלה נפטר, שרה מצאה בעצם נחמה בסריגת בגדים ואביזרים לבובות שביתה ענת אספה בשוק הפשפשים בחולון. שרה אימצה את הבובות, שיפצה אותן ונתנה להם חיים חדשים, כן. בעצם. התערוכה הזאת תציג את הבובות ואת מלאכת השיקום הנפלאה ששרה עשתה להן, ביחד עם אוספי בובות מכל העולם, קופסאות וצדפים עתיקים ששרה לקטה במהלך חייה המרתקים והמגוונים. כשהיא הייתה סטודנטית לרפואה בארגנטינה, למד שם גם סטודנט צעיר שביקש אפילו באיזשהו שלב להתחתן איתה. קראו לו צ'ה גווארה. אני שמח לומר בוקר טוב לדוקטור שרה לוי. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
מתי? את רוצה לתקן משהו שאמרתי, בבקשה.
אני בעצם הכרתי את צ'ה גווארה. אני גם כן מתרגשת, בסדר? אוקיי?
בטח שזה בסדר. אני פה כדי להרגיע אותך.
נראה אם אתה תצליח.
אני אנסה.
אוקיי, אני מנסה גם כן לחבק את עצמי. אוקיי, אני...
אנחנו שולחים לך חיבוק.
הרגשתי. זה לא לקח אפילו שנייה.
יופי. אז בואי נתחיל אולי עם הבובות, אנחנו נגיע לצ'ה גווארה, אני מת לדעת על זה, אבל בואי נתחיל עם הבובות. מתי באמת ענת ביתך הביאה לך את הבובה הראשונה והתחלת לסרוג להם?
בואי, אני אעשה את האסוציאציה שבא לי, בסדר?
בטח.
אני... אחרי 10 שנים של טיפולים ושהרופאים אמרו לי שהם לא רוצים לראות אותי יותר, הפסיקו את הטיפולים ואז אני נכנסתי להיריון אחרי 10 שנים שהייתי נשואה, וזה הגיע הבן הראשון. עם הבן השני, עם נתי לה, באיזשהו מקום היא הגיעה לבד וזה היה בסדר. והבעל שלי הוא היה ממוצא בולגרי, היה שייך למשפחה מאוד 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 עשירה, ואצלו הכסף לא היה הרבה, הוא לא היה מתרגש על זה. אז ככה שבנתי לה, שהייתה עוד בתוך העגלה, הייתה לה כבר בובה. אוקיי?
כן.
עכשיו, אתה רוצה את הסיפור של צ'ה גווארה?
לא, אני רוצה קודם על הבובות.
על הבובות, אוקיי, בסדר. אז,
את יודעת מה, אולי נספר באמת את הטלטלות שעברתם באמת מהילדות שלך עד המעבר לארגנטינה ועלייה לישראל. ספרי לנו באמת איך ברחתם מאירופה.
האבא שלי, הוא היה חייל האוסטרו-הונגרי, וב-1941, כבר במקום שגרנו, אז התחילו להרוג אנשים, וגם כן רצו להרוג אותנו, ולקחו את הבית שלנו, ואז אבא שרצה לבוא לארץ, התקשר לברון הירש, הוא היה דובר גרמנית טובה.
הברון הירש, נזכיר, הוא קנה חלקות אדמה בארגנטינה כדי לעזור ליהודים. כן.
ואז הוא אמר לו, תיקח עוד 10 אנשים, תגיע למרסי, ושם יחכה לכם אונייה, שהיא לא לאנשים אלא למסע, וככה אתם נוסעים לארגנטינה. ואז הגענו בדרך לא דרך, שאני באיזשהו מקום לא יודעת לספר את כל הסיפור, והגענו למרסי, והאונייה הייתה קטנה, ושם עשו את האוכל ל10 משפחות האלה, והטורפדות היו הולכים אחרינו, והיהודים התפללו, וככה כל הזמן עברנו ככה את הים המדיטרניון.
הים התיכון.
הים התיכון, סליחה, אני גם כמתרגשת. ואז הגענו לאוקיינוס אטלנטי, וכך הגענו לריו דה לה פלטה, וריו דה לה פלטה שהגענו, יורדים כל אנשים ומתבודדים במה שנקרא קוארנטינה. זה כבר 40 יום שאנשים לא נכנסים בתוך הארץ כדי לא להעביר מחלות.
הסגר, כן.
ואז האונייה רצתה לחזור, וטורפדו אחד הוריד את האונייה בתוך ריו דה לה פלטה. זה הנס הראשון שאני זוכרת בחיים שלי.
ואז הגעתם לבואנוס איירס ו...
ואז הגענו למקום שזה בסנטה-פה, ברובינציה דה סנטה-פה, שזה נקרא היה המקום לגמרי, לגמרי ג'ונגל. מים, הכל היה מים, הכל היה עם חיות טופות, ולא היה לנו כלום, והתחילו לעשות קנליזציה להוריד את המים, לברון הירש נתנה לנו כמה כסף כדי לקנות פרות, וככה גם כן היה תרנגולות, ואז התחילו תרנגולות. אבא היה רף ושוחט, והוא היה המרכז של כל 10 המשפחות האלה, שהיו גרות כמה קילומטרים כל אחד. אני זוכרת את כל השמות, אתה רוצה אותם?
חלק, כן.
אוקיי. okay. יונגר, זה היה על ידינו, סאבו, אני מתרגשת גם כן, בואי נעזוב את זה.
אוקיי, בואי נמשיך. ואז מתי עברתם לבואנוס איירס?
ואז באיזשהו מקום התחלנו להיות שם, הביאו מורה שמאוד אהב אותי, פדרו מיגל ברברו, וככה היינו נוסעים עם סוס, ושאני הייתי בת 7, הייתי הולכת עם סוס, שהיה גבוה גבוה, קראנו לו בלנקו, שבעצם היא הייתה...
סוסה, מקיבה. לבנה.
לבנה. כן. אה, איפה אתה יודע?
בלנקו, ש... אמרת. למה קראתם לה בלנקו?
עוד אני אגלה שאתה מארגנטינה.
אין מצב.
אין מצב, אוקיי, okay, בסדר. ככה, את ויקטור, האחי, אני הכי קטנה של 8 אחים, ויקטור זה היה ויגדר, האח היותר גדול ממנו, היה יפה, מאוד מאוד חכם, וזה היה ברור ששולחים אותו להמשיך ללמוד, כדי שהוא יהיה גם כן רב, וגם כן היה, ימשיך את המסורת. ואותי אמרו שאני צריכה לעזור לכל המשפחה, ושאני אהיה, הם יהיו זקנים, אני אצטרך לטפל בהם. אין פדרו מיגל ברברו פעם עצר את אבא ואמר לו, תראה, שריטה לוקח את הסוס שלה ללמוד, היא לוקחת אותו, היא הייתה לא למעלה לסוס, אלא שהיא לוקחת אותו. אז אני לא רציתי להגיד שהסוס מורידה אותי, מכיוון שפחדתי שלא ישלחו אותי לבית ספר. וככה באיזשהו מקום יום אחד אבא הלך למכור ביצים ותרנגולות וכדי לקנות קמח, כדי לקנות מלח וכדי לקנות סוכר, שדברים שלא אפשר לעשות בתוך החווה. ואז יום אחד הוא נמצא שם ונמצא הרופא של המקום שקוראים לו נוטקוביץ', יוצא ואומר לו, תשמע, יש לך ילד חכם, מה זה חכם? אז הוא אמר, אבא אומר לו, אל תגידי לי שום דבר. זה אומר, מה זאת אומרת, אל תגידי לי שום דבר. יש לי עוד אחד. מה זאת אומרת, יש לי עוד אחד. כן, גם היא רוצה ללמוד, אבל אי אפשר ללמד אותה גם. אז הוא אומר, תשמע, אנחנו באמצע, באמצע של השנה, אם היא תרצי יותר משבע, אז תשלח אותה ללמוד, מכיוון שהיא באמת חכמה. לא הוצאתי שבע, הוצאתי תשע.
מדהימה.
אני מגיל 12-13 כבר עבדתי בחוץ. הייתי מזכירה של עיתון יידיש, ושם כתבתי כל מיני גם כן דברים. עבדתי במשך היום, ולמדתי בלילה. זה כבר היינו בבואנוס איירס.
בת כמה היית?
כשהלכנו לבואנוס איירס.
כשהיית עבדת בעיתון ו...
הייתי בת 15. אבל יידיש היא השפה הראשונה. אני...
כן.
אז באיזשהו מקום התחלתי ללמוד באוניברסיטה בבואנוס איירס, ושם הייתי העוזרת הראשית בלימוד באוניברסיטה בבואנוס איירס. כשגמרתי את האוניברסיטה, אז ניגשתי למנהל של האוניברסיטה בבואנוס איירס ואמרתי, אני זאת וזאת, אני כבר עובדת כבר הרבה 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 שנים, ו... אני רוצה לעשות התמחות בילדים. אז הוא אמר, יהודיה, אף פעם. ככה הגעתי לארץ.
אבל בואי נשאר באוניברסיטה בבואנוס איירס. שם את, מה למדת?
באוניברסיטה בבואנוס איירס למדתי רפואה.
רפואה, אוקיי. ולא נתנו לך להתמחות ברפואת ילדים.
לא נתנו לי, ואמרו למה, כן? אמרו, את יהודיה, ואת לא תתקבלי ללמוד אצלי בקתדרה.
כמה שנים למדת באוניברסיטה רפואה?
שמונה.
ומתי הכרת את צ'ה גווארה? את היית מתרגלת, נכון?
אני הייתי עוזרת קתדרה שם.
שזה מתרגלת, כן.
ושם אני הכרתי אותו, כן? הוא היה תלמיד רע.
איזה שנה זאת הייתה?
לא אני צריכה לעשות חשבון.
אוקיי.
בסדר, רק רגע, אני התחלתי ללמוד. טוב, אני גם כן מתרגשת.
זה בסדר, הכל בסדר. אז הכרת את... איך הכרת את צ'ה גווארה?
הוא היה תלמיד שלי בשנה הראשונה, והוא היה תלמיד רע, והוא לא היה כל כך חכם.
מה זאת אומרת? תני לי דוגמה במה הוא לא היה חכם כל כך.
תראה, אתה מורה של מישהו, אתה מתרשם מי חכם ומי לא חכם. אתה מסביר משהו, ואתה רואה שמישהו לא מבין מה שאת מדברת.
אז את הסברת לו והוא לא הבין?
ו-99 יתר התלמידים מבינים, והוא היחידי שלא יודע על מה אני מדברת. הוא לא היה חכם, בכלל לא, כן?
נזפת בו?
ו?
אתה אמרת לו שהוא לא מספיק לומד טוב?
לא, חס וחלילה, לא עושים דברים כאלה.
אוקיי.
אני ניסיתי, אני אמרתי לו כן, שאם זה הוא לא מבין, שאני אגמור את השיעור, כדי לא לעכב את יתר התלמידים, אני אשב איתו ואני אסביר לו.
אוקיי. אז כולם הלכו, ואז היית נשארת איתו להסביר לו?
הייתי נשארת איתו ומנסה להסביר לו. מה היה בכל הדברים האלה, כן? זה לא היה דברים גדולים, אני חושב שזה אנטומיה או היסטולוגיה. אני כבר, זה היה הדברים שאתה לומד בשנה הראשונה.
ואז הוא הבין? הוא הודה לך שאת עוזרת לו? הוא לא הבין, למרות מה שהסברת לו.
מה זה הודה? הודה והתחיל איתי.
התחיל איתך? באיזה אופן?
מה?
באיזה אופן הוא התחיל איתך?
ביקש לצאת איתי, וביקש ללכת איתי לשתות קפה, וכל מיני דברים כאלה. זה לא כל כך קשה להבין מה שבן אדם רוצה ממך.
איך הוא פנה אליך? מה הוא אמר לך? שרה, בואי, אני רוצה להזמין אותך.
לא, הוא לא. חיים את רוצה לשתות איתי קפה, חיים את רוצה ללכת בקורנט ולשבת איתי ולדבר קצת, כל הדברים האלה.
ואת דחית את זה?
אמרתי שאני, תודה רבה, אני מאוד עסוקה, אני לא יכולה.
גם כי הוא לא היה חכם וגם כי הוא לא היה יהודי.
האבא שלי היה רב בשוחש אחת, אבל באיזשהו מקום העניין להיות בן אדם חכם, זה היה לי תמיד נורא חשוב. יש לך שכה, עם תרבותי גם כן, אז יש לך כל מיני דברים, ספר של קראתי שהיה שם כתוב ככה וככה, והזדהיתי עם זה ולא עם זה. כל הדברים האלה היו תמיד אצלי. אני התחלתי לקרוא יידיש שהייתי מאוד מאוד קטנה. בגיל 5, אבא היה מלמד את ויקטור, את אחי, תורה. אני הייתי יושבת על ידו, ברגע שידעתי את כל האלף בית, אז אני התחלתי לקרוא היידיש צייטונג.
תגידי רגע, אני רוצה להישאר רגע עם צ'ה גווארה, איך בכל זאת הוא בסוף נהיה רופא? הרי הוא שמח...
הוא לא רופא, זה שקר, הוא כזב.
זה שקר? הוא לא רופא?
מה פתאום?
אז למה הוא... זאת אומרת, התואר שהוא המציא
לעצמו... מה, הוא הגיע לשם, הוא אמר שהוא רופא. אז מה פתאום שהוא היה רופא? מה...
את אומרת שגברה לא היה באמת רופא, הוא לא היה תלמיד מוצלח. זאת אומרת, כשהוא הגיע לקובה, הוא שיקר?
כנראה.
אוקיי. איך הגבת כששמעת פתאום על הפעילות המחתרתית שלו, המהפכנית?
של פידל קסטרו?
כן, וצ'גברה.
אני רוצה להגיד לך משהו. אני מאוד האמנתי שהוא רוצה לעשות משהו טוב. היום... אני קוראת בספר שיש לי זה היסטוריה של הזמן המודרני של פול ג'ונסון, והוא כותב על פידל קסטרו שהוא בעצם הוא היה בחור איך קוראים לזה חכם, אבל הוא היה בן אדם רע ומה אני אגיד לך, אני הופתעתי, מכיוון שאני חשבתי שכל הדברים הרעים שהוא עשה, זה היה בגלל צורך המציאות, אבל כנראה שהוא היה בן אדם, גם כן לא בן אדם.
יפה, ואז אני רוצה לדלג איתך ככה בזמן, כי גם הזמן שלנו הולך, הוא מתקצר, ואני רוצה להגיע באמת לבובות. אז אחרי שהתעלמנת מבעלך שמאוד אהבת...
הוא היה 10 שנים, הוא היה רופא. אני הייתי ברפואה 33 שנה. אני לא יודעת אם אמרתי לך מה אני עשיתי ברפואה.
תגידי.
אוקיי? אוקיי, אז אני באיזשהו מקום הגעתי לארץ, אחרי עשיתי חודש של אולפן, ושלחו אותי לבית החולים בבאר שבע, שם עבדתי חודש ומשהו, וגייסו אותי לצבא, בקצבא שלחו אותי לצפת, שם הייתי במחלקת ילדים, ביום בלילה, במשך 20 יום, כרופאה יחידה. עכשיו היה מירון, כן? השיפור הזה, אני זוכרת את זה טוב מאוד, הייתי רופאה יחידה, ואז התקשרתי לרופא המנהל שלי, ואמרתי לו, יש כל כך הרבה ילדים עם קביעות, בוא תעזור לי בבקשה, אף פעם לא באו כמו בני אדם לעבוד. אז הוא אמר, תעשה מה שאת יכולה. אז התקשרתי לרופא השני, שגם כן הוא היה יותר נעלם מהמקום, ואז הוא אמר, אני חולה. אני לא אשכח את הלילה הזה. אני הייתי 20 חודש, לא יום ולא לילה, עד שחליתי בסרטן התיירואיד. ואמרו שאני בעוד חודשיים אני הולכת למות. אז באיזשהו מקום אני חיה עד 84, אוקיי?
כן.
ואז רציתי לחזור לארגנטינה, להגיד לאמא ואבא שאני הולכת ואני רוצה לראות אותה.
להיפרד, כן.
אבל אז הכרתי את הבעל שלי, ואז הבעל אמר, שטויות, אין לך שום דבר. אז אמרתי, או שהוא טיפש והוא לא. אז הוא מאוהב, אז זה בסדר. אז אפשר.
אוקיי, אבל הוא צדק.
הוא צדק, באמת שהוא. הוא היה בן אדם חכם, הוא היה מהנדס במקצוע. הוא היה בן אדם...
אז בואי באמת בזמן שנשאר לנו עוד קצת ככה, נדבר בכל זאת גם על הבובות שלך. איך החלטת שאת רוצה לסרוג לבובות בגדים? הבובות שענת ביתך הביאה משוק הפשפישים בתל אביב.
לסרוג אני כבר ידעתי מגיל ילדות, כן, זה לא דבר כזה ש... ואז עשינו הרבה דברים יחד עם החיות שלי. אבל לעשות את הבובות האלה, זה התחיל שהיינו קונים לנתי לאיזשהו בובה, ואז הייתי עושה להם, היה להם בדרך כלל בגד לקיץ. אז אמרתי, וואו, בגד לקיץ. תגיד לי, לנתי צריך להגיד שגם כן יש חורף ויהיה להם קף. אז התחלתי לסרוג להם משהו שזה היה עם זה סריגה וזה. ובזמן שהייתי קצת נחה, מכיוון שלא היה לי הרבה זמן, אז הדבר זה מרגיע, זה כמו איזשהו ריפוי ועיסוק. את מתחילה לחשוב על, על, על הדבר שאת עושה, ולא חושבת על כל מיני דברים אחרים. וזה עזר לי. ואחר כך, הסיפור הוא כבר ידוע לכם, בסדר?
כן. יפה, אז אנחנו נזמין שוב את המאזינים שלנו לבוא לתערוכה הנהדרת שלך, שנקראת שר הסורגת. ראיתי תמונות שלחו לי, כי התערוכה תיפתח רק ביום חמישי.
איציק, אני רוצה להגיד לך משהו.
כן.
התאספו אצלי 500 או יותר בובות. אני נורא רוצה לעשות מוזיאון ולתת את הבובות האלה.
מצוין, הנה.
אבל רגע, אני לא סיימתי את המשפט.
בבקשה, כן, כן.
סליחה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. הבובות האלה, יש להם עוד מטרה. הבובות האלה, שאני הלכתי לטוב, לא הגיד את זה, בגלל שזה לא יפה. אז נתאפק. אז הבובות האלה, אני רציתי לעשות לבובות האלה מה שנקרא אינטליגנציה רגשית, לכל בובה לספר סיפור, שבסוף יש להם איזשהו מסר בכיוון הזה. אבל המוזיאון עדיין לא ידיק השם. אני נורא רוצה שמישהו יעזור לי.
אז הנה, בואי מפה אנחנו נוציא את הקריאה שלך לעשות עם הבובות האלה עוד משהו מעבר לתערוכה ולהנציח את הסיפורים שלהן. הדוקטור שרה לוי, התערוכה שלך, שרה סורגת, החל מיום חמישי הקרוב, מ-27 במאי, עד ה-13 ביוני בגלריה חנקין בחולון. תודה רבה שדיברת איתנו.
אני רוצה להגיד עוד משפט אחד.
בבקשה.
שרה לא רק סורגת, אוקיי?
כן.
שרה זה משהו גם אחר. אני כותבת, אני עושה הרבה דברים אחרים, אוקיי?
מצוין. עד 120 ותודה רבה שדיברת איתנו.
רק 120?
את רוצה יותר? קחי, ממני כמה שאת רוצה.
אם אני אהיה צלולה, ואני יכולה לעשות משהו בכיף.
שרה לוי, תודה רבה לך.
ביי ביי.
להתראות.
60 החדש.
איזה אישה. לקראת סיום, אני רוצה לספר לכם, לא מזמן ראיתי כתבה בטלוויזיה שנגעה מאוד לליבי, כתבה על ילדים שספגו חרמות ונידויים בכיתות שלהם. ואספו אותם כדי לעשות להם טוב על הלב. אבל מתברר עכשיו שמלכת הכיתה, מטילת החרמות, לא הולכת בעצם לשום מקום אחרי בית הספר היסודי, היא פשוט עוברת איזושהי תקופת הקפאה, ומתפרצת שוב בבית האבות או בדיור המוגן. מיד אנחנו נספר לכם על קשיש שעבר חרם ונידוי אחרי שהאקסיט שלו זעמה כשהוא נפרד ממנה. ועוד מעט נראה גם איך הצוותים מתמודדים, הצוותים שם בבתי האבות והדיור המוגן. יעל חביב היא מטפלת זוגית עם התמחות בגיל השלישי, והיא מכירה את התופעה הזאת מקרוב, גם יש לה כמה הצעות בעניין. שלום יעל.
שלום
איציק.
וואו, איזה רעיון נפלא היה.
ראית איזה אישה מקסימה?
אוי, זה נפלא, כאילו חבל לי לדבר עכשיו על משהו מלכלך כזה. כן.
כן. צ'ה גווארה התחיל איתה.
אפשר להבין.
כן. בואי, בכל זאת, ספרי לנו על, על אותו קשיש באמת. מה, מה קרה שם שהבחור, בן כמה הוא אגב היה, שהטילו עליו חרם?
הבחור היה בן 76, הוא עדיין בן 76.
כן, זה סיפור ממש מעכשיו, כן.
כן, 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 זה סיפור ממש ממש מעכשיו, זה סיפור טרי, פשוט אני ככה שומעת אותו במהלך הזמן, וככה מדי פעם אני אומרת, לא יכול להיות שזה קורה בגיל הזה, ולא יכול להיות שזה קורה בגיל הזה, ובאמת, כשפניתי אליך עם הסיפור הזה, הבנתי שזו תופעה, היא פחות מדוברת אולי, אנחנו יותר עסוקים בחרמות אצל ילדים, אבל יש בהחלט תופעה כזו גם בגיל השלישי. ולאותו סיפור, באמת איזושהי קבוצת חברים של הרבה מאוד שנים ביחד, שככה מן הסתם התחילו להיווצר חברויות קצת יותר עמוקות, שנקרא להן לצורך עניין זוגיות. וזוגיות אחת שהתפרקה בתוך אותה חבורה, והבחור פשוט עבר נידוי של הקבוצה, מתוך אותה התנהלות של זוגתו לשעבר, שהמרידה את הקבוצה נגדו, שממש עשתה עליו חרם.
איך זה התבטא? זאת אומרת, מה עשו לו?
הוציאו אותו מקבוצת הוואטסאפ, התברר לו בדיעבד שהיו מפגשים שהוא לא הוזמן אליהם, ממש ממש כמו בחברות ילדים. היו מסיבות או היו שולחן שישבו כולם ולא שמרו לו מקום, יצאו לטיול ולא ידעו אותו ולא הזמינו אותו. ממש איזשהו תהליך של חרם מתמשך, של מידוי, של תחושה שהוא כבר לא רצוי בקבוצה המסוימת הזו, אף על פי שהוא היה בה גם לפני הזוגיות עם אותה, עם אותה אישה.
וכל זה על שום שהוא העז להיפרד מאחת הבחורות, שאני מניח היא סוג של מנהיגה בקבוצה.
כן, היא בהחלט כנראה הייתה מובילה חברתית בתוך הקבוצה, היא כנראה הייתה מאוד מאוד דומיננטית, וקולה נשמע. וכן, בהחלט אמרו לו, המקום שלך הוא לא איתנו. אתה רוצה, אתה יכול למצוא לך קבוצות אחרות, אבל לא פה. וכן, זה סוג של נקמנות. זה בהחלט סוג של, אתה יודע, אמירה של אתה פגעת בי, אני אפגע בך. ואיציק, אתה יודע, אני רוצה להגיד שזה מדהים איך שדפוסים חברתיים והתנהגותיים לא משתנים, כי אנחנו מזדקנים.
זה מה שאמרתי, מלכת הכיתה לא מתה, היא חיה בבית אבות.
ממש, ממש, זו יופי של כותרת. כן, 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 לגמרי לגמרי, וכן, היא מקבלת שם כוח, וזה מה שיוצר לה כנראה את המשמעות, ומה שנותן לה את המעמד שלה בתוך החברה החדשה שהיא חיה בה. חבל שהיא מנתבת את זה למקום שלילי, ולא למקום חיובי.
אני רוצה לשאול אותך באמת, כמה, את אומרת, מסתבר שהדפוסים הילדותיים האלה נמשכים אל תוך הזקנה והבגרות העמוקה, יש כאלה באמת, מכיוון שהכרת התופעה, יש כאלה שבעצם זה סוג של מבטא איזה רגרסיה בעצם בהתנהגות שלהם, שהם לא היו ככה נגיד באמצע חייהם?
יש לנו מרכיבים אישיותיים שלתקופות הם יותר דומיננטיים או פחות דומיננטיים, תלוי ככה בקונסטלציית החיים שלנו. אני חושבת שזה מסוג המאפיינים האנושיים, זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו פתאום נתקלים בו. בכל אחד מאיתנו היה אולי את הילד המנודה או את הילד המנדה. כל אחד מאיתנו חווה חוויות חברתיות חיוביות ושליליות, ואנחנו פשוט נושאים אותם עם הזמן, ויש לנו את המיומנויות האלה שאנחנו משתמשים בהם בעיתות משבר. ובעיתות צמיחה.
אז זהו, אז בבתי ספר היסודיים באמת מצופה מהמורים, מהמורות, מהמחנכים באשר הם, לעשות איזושהי התערבות בתוך המשבר הזה. לא תמיד הם יודעים מה לעשות.
נכון.
אבל מצופה מהם לעשות את זה. מה מצופה מצוותים בבתי דיור מוגן? כמה הם ערוכים לטפל במשברים מהסוג הזה?
אני אגיד משהו קצת עצוב. לילד בבית ספר יש את מי שילחם עבורו. יש הרבה
לפעמים, הרבה פעמים אנחנו יודעים שהם גם מסתירים את החרם וסובלים
נכון,
בשקט.
נכון, וגם בגיל המבוגר הם לא מדברים על זה, הם נושאים את הצריבה עמוק בליבם, ולא נוגעים בה ולא מספרים אותה לבני המשפחה, ולא תמיד יש מי שייצג אותם ויודע מה הם עוברים. הצוותים בהחלט ערוכים ומכירים את התהליכים האלה, את התהליך החברתי הזה, וככזה בהחלט נערכים עם כל התמיכה הרגשית שאפשר לתת לאותו מנודה, עם עבודות מקדימות, עם הדיירים בכלל לדבר על המצב, האם זה מצב שאני מנחיח במקום הזה, האם זה מצב שאני נותן לו לגיטימציה במקום הזה, או איך אני מתמודד כשהוא כבר קורה בבית שלי. זאת אומרת, זה בהחלט משהו שהוא מדובר וקיים.
ואלה דברים שאת אומרת גם לאנשי מקצוע, צוותים בבתי אבות שאת בקשר איתם?
לגמרי, לגמרי. ואנחנו צריכים לשים לב מה קורה אם פתאום בן אדם יושב לבד, מה קורה אם בן אדם משדר אותות מצוקה חברתיים שכולם יוצאים והוא לא יצא, בטח אם ידענו שהוא משתייך לאותה קבוצה. צריך להיות מאוד מאוד ערניים.
יעל, אנחנו לצערי צריכים לסיים, אבל טוב שהערת את הנקודה המאוד מכאיבה הזאת, אבל רצו שנדע שהיא קיימת ושיתפלו בה גם שם בבתי האבות והדיורים המוגנים. תודה רבה, יעל חביב, שדיברת
תודה
איתנו.
תודה רבה.
להתראות.
תודה, איציק. ביי ביי.
זהו, כאן סיימנו את 60 מחדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות, ענת שרון בלייס, אירה וקסלר, אלה ניידיונוב. שוב, ב-60 מחדש ביום ראשון. להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.